מרוב ד' עמוד ב', זאת אומרת הגמרא, בואי רובה, עבודת תילוק בהיכל מהו. כהמשך למה שלמדנו ששיט הסלייבי, שזר שעבד עבוד הסילוק בקודש הקודושים אינו חייב מזה, ובחוץ חייב, ועבוד הסמטונה גם בפנים חייב, עבוד הסילוק הכוונה לעבודה שעניינה לסלק, כגון תרומת הדשן שמסלקים את הדשן שמעל המזבח. ועבוד הסמטונו עניינה נתינה, כמו זריקת הדם או הכתרה שנותנים על גבי המזבח. שיטת לוי, שזר שעבד בבית המקדוש, עבודה שהיא סילוק, סובר לוי שהדבר תלוי. אם מדובר בקודש הקודשים, הוא לא חייב על כך מזה. אם מדובר בחוץ, הוא חייב על כך מזה. מסתפקת הגמרא לי ודלוי, מה הדין של ההיכל? האם ההיכל דומה לקודש הקודשים, שזר שעבד שם אינו חייב מזה, או שההיכל דומה לחוץ, וזר שעבד שם חייב על כך מזה? נקרשתי בדברי הגמרא, בואי רובה, עבודת תילוק בהיכל מהו? זר שעבד, עבודת תילוק בהיכל מה דינו? לפנים מדמין אלי, האם ההיכל דומה לפנים לקודש הקודשים והוא פטור, או לחוץ מדמין אלי והוא חייב? עוד הרפושטו, מבייס ולמבייס. כתוב הפסוק, ועתו ובונכו יתחו, תשמרו את פעונתכם לכל דבר המזבח ולמבייס לפורויכס. למה כתוב ולמבייס? היה צריך לכתוב מבייס. מזה שכתוב הוא למבייס לפורויכס לומדים, לרבות את ההיכל שדינו כמבייס לפורויכס, שדינו כקודש הקודושים, שזר שעבד שם עבוד הסילוק, אינו חייב על כך מיסה לשיט הסלייבי. שואלת הגמרא, אלו מעטו זר שסידר את השולחן לחייב, זר שסידר את השולחן שהתחייב על כך מיסה, כי זה עבוד הסמטונו, זה עבודה תמה, ואין אחרי העבודה נוספת באותו עניין. ותראית את הגמרא איקס סידור בוזיכין, כיוון שצריך אחר כך להניח את הבזיכים של הלבונה על השולחן, נמצא שסידור השולחן היא לא עבודה שלימה, והרי זר לא חייב מיסה אלו בעבוד אותמו, בעבודה כזאת שאין אחרי העבודה נוספת, כמו זריקת הדם והצרה, שאין אחריהם עבודה נוספת שקשורה לאותה מצווה. שואלת הגמרא, סידור בזיכין לחייב, זר שסידר את הבזיכין שעל השולחן, שהתחייב על כך מיסה, כי הרי סידור הבזיכין היא עבוד אותמו, וכך הוא שלמה עבודת שולחן של לחם הפונים. ואין אחרי העבודה נוספת, מתרץ את הגמרא אי כסילוק והכתרה. צריך אחר כך לסלק ולהכתיר את בזיכי הלבונה, ולכן סידור הבזיכין לא נחשב לעבודה התאמה. שואל את הגמרא, זר שסידר את המנורה לחייב, זר שקבע את הנרות במנורה, שהתחייב על כך מיסה, מתרץ את הגמרא אי כנתינת פתילה. צריך לתת פתילה במנורה, ולכן, סידור המנורה אינה נחשבת לעבודה תמה, יש אחריה עבודה נוספת. שואלת הגמרא, נתן פתילה לחייב, שבנתינת הפתילה הוא שלמה העבודה, מתארת את הגמרא, זה לא נכון, בנתילת הפתילה לא הוא שלמה העבודה, היא כנתינת שמן, צריך לתת שמן בנרות של המנורה. שואלת הגמרא, נתן שמן לחייב, מתארת את הגמרא, איקי הדלוקה, צריך עדיין להדליק אש בנרות. שואלת הגמרא, אידליק לחייב, זר שידליק אש בנרות המנוירו שהתחייב, כי בכך מושלמה מצוות הדלוקה. מתארת את הגמרא, הדלוקה לב אבוי, הדלקת אש המנורה אינה נחשבת כנתינה, כי האש אינה נחשבת כדבר שיש בו עם ממש. שואלת הגמרא ולא היא, וכי הדלקה אינה נחשבת כעבודה, ואותן יבנתנו בני הארון הכוי אין איש על המזבח, ואורחו עצים על האיש, לימד על הצטת אליטה, שלא תהה אלא בכהן כשר ובכלי שרת. אליטה כוונה לקטמין וקין, שהיו תוכבים אותם בין גזרי העצים שעל המזבח, כדי להדליק על ידם את עצי המערכה. לימד על הצטת אליטה, דהיינו, על הצטת האש, שעל גבי המזבח, שאינה קשרה אלא בכהן כשר, דהיינו שאינו חלל, בכלי שרת, שיהיה לבוש בבגדי כהונה. הנה רואים שהצטת האש נחשבת לעבודה, ולא אומרים שהאש אין בממש, ואם כן, גם הדלקת הנרות שבמנורה תחשב כעבודה וזר יתחייב עליה. מתרצת הגמרא, אצוסס אליסה אבוידוי, אבל הדלקת הנרות לאו אבוידוי. הריטו מסביר שהצטת האליסה, מכיוון שיש בתורך להדליק את עצי המערכה, היא נחשבת לעבודה. אבל הדלקת נרות המנורה אין בתורך, ולכן היא לא נחשבת לעבודה. הרבה בליאס מיגדוש, פרק ת' הלכה זין פוסק, שגם לכתחילה זר יכול להדליק את המנורה אם כהן הוציא אותה לחוץ, כי הרי אסור לזר להיכנס להיכל. אבל הרייבט שם סובר שזר לכתחילה לא ידליק את המנורה, אבל בדיעבד אם הוא ידליק, הדלקתו כשאירה. הריתמו מקשה, הרי כתוב מפורש דבר אל ארוין בעלויס כועס הנאירויס, משמע שרק ארוין, רק כהן כשר בהדלקת המנורה. הריתו מיישב שלא כתוב בלשון סיווי, אלא בעלותו. אז מזה אי אפשר להוכיח שרק כהן כשר בהדלקת המנורה. פלט גמרא אלו מעטו, זר שסידר את המערכה לחייב, זר שסידר את העיתים שעל גבי המזבח, שהתחייב על כך, כי יגמר העבודה של סידור העצים, מתרצת הגמרא היא כסידור שני גזרי עצים. לאחר סידור עצי המערכה, היה צריך לסדר שני גזרי עצים. אם כן, סידור עצי המערכה לא גמר המערכה. סידור עצי המערכה לא מוצלמה המצירה. יש גמרא סידור שני גזירים לחיים, שהתחייב על כך מי זה, זר שסידר את שני גזרי העצים, על גבי המערכה, תתחייב על כך מי זה, כי הרבה עצמה המערכה, ואת הגמרא היא כסידור איברים, צריך אחר כך לסדר את האיברים של קורבן הטרומית. סידור איברי קורבן הטרומית, היא נתן סידור המערכה, היא לא נחשבת לעניין אחר. ולכן סידור שני גזרי העצים היא עבודה שאינה תמה, יש אחריה גם סידור איברים של קורבן הטרומית. שואלת הגמרא ואומר רבי אסי ורבי יוחנן אמר שסידר שני גזרי העצים, חייב על כך מיוחדים שסידור שני גזרי העצים נחשבת כעבוד אותנו, כיוון שבסידור שני גזרי העצים על ידי כך סידור עצי המערכה, וסידור העברים הוא עניין אחר. ואת הגמרא, מאוד איגי, רבי יוחנן סובר סידור שני גזרים אבוי דוטמוי, סידור העברים שבא אחר כתוריין לעצמו, הוא לא קשור לסידור העצים. ומה עושה ברב סובר שסידור שני גזרים לא אבוי דוטמוי? סידור איברי קורבן הטרומית קשור לסידור העצים, ולכן לפי רב אבויד הסידור שני הגזרים היא נחשבת כאבוידו שאינו טעמו, זר לא חייב על כך. את הגמרא תניא כבוסי דרב, תניא כבוסי דרב, שתרומת הדשן לא נחשבת כאבוידו שזר חייב עליה מיתה, זר שתרם את הדשן לא חייב על כך מיתה. וכאן מקבות איזה לוי שבתרום הסדשן יש חיוב מזה, וזר שם את הסשן חייב על כך. כאן יקבות סדריו. הפרוטות סזר חייב עליהם איתה. הפרייס המונה את העבודות סזר שעשה אותם חייב עליהם איתה. זריקת דם בין לפנים, בין לפני ולפנים. מזה בכת עושאוי ממצא את הדם. מקטיר את הבשר על גבי המזבח באויל עשורוי. לכן המנסר שלושה לוגין מים בחג הסוכות. ושלושה לוגין יין בכל ימות השנה, והנה התנא של הברייתא לא מונה תרומת הדשן. מוכח שהוא צובר כדברי רב, שזר שתרם את הדשן אינו חייב על כך מיתה. וגם תניא כבוד לידי לאימי. העבודות שזר חייב עליהן מהירים את הדשן, כמו לילי, ושבע הזעות שבפנים, עליה על המזבח, אדם שמעלה דבר להתיר על גבי המזבח, בין הוא מהצבבה, בין הוא מועלה דבר שפורש, הנה מפורש, כדברי לילי, שמהירים את הדשן, חייב על כך שזר שתרם את הדשן, חייב על כך מיתה. נראית הגמרא למה מפייסים. למדנו במשנה ליל בדף כ"ב עמוד א', שעורכים במקדש ארבע פייסות, לקבוע מי מהכהנים יזכה בעבודות. נראית הגמרא למה מפייסים. נראית הגמרא למה מפייסים כדי המורון. כמו שלבטנו, שמכיוון שחכמים ראו שבאים על ידי כך לידי סכנה, הינו, יזכו בעבודה, אלא בפייס. את הגמרא, אלא למה מפייסים וסוברים ומפייסים? למה צריך להתאסף לפייס ארבע פעמים? יכולים להתאסף פעם אחת ולפייס על כל העבודות? מי התאסויות? הוא אומר, רבי יחונון, כדי להרגיש את העזרה. נאמר, יחדום נמציק את רגעי אלוהי כי נהלך ברוגש. סוברות. השם. בכל פעם שמתעסקים בעזרה להשמיע כל המון עם רב. את הגמרא במה מפייסים? איזה בגדים לובשים הכהנים כאשר הם מתעסקים בפייס? האם הם לובשים על בגדי קודש או בגדי חול? את הגמרא רב נחמן אומר בבגדי חול. הם מפייסים בבגדי חול, ומי שזוכה בעבודה פושט את בגדי החול בגדי הקודש ועובד. תשע סומר בבגדי קודש. הם מפייסים בבגדי קודש, ומי שזוכה, מתחיל מיד לעבוד. אומרת הגמרא רב נחמן אומר בבגדי חול. דהי אברס בבגדי קודש, אי כבלי גויי דחמתי וארדי. אם תאמר שמפייסים בבגדי קודש, הכהנים שהם אלימים, שכאשר הם לא יזכו בפייס, הם יעבדו אף על פי שהם לא זכו, תסביר רש"י. הריטמו מוסיף, שאם יש ספק מי זכה בגורל, הם ימהרו ויתפסו את העבודה. נמצא אם כן, שאם נלפיש אותם בגדי קודש, הם יהיו מזמנים מיד לעבודה. לכן אמרו חכמים שמפייסים בבגדי חול. ומתוך כך, מתוך, לא מזומנים יד לעבודה, לא חוששים, שמה יפור את בגדי החול וימהרו לעבוד את האבוידו. כך סובר רב נחמן, אמר בבגדי קודש, מפייסים בבגדי קודש, די אפרס בבגדי חול. אם תאמר שמפייסים בבגדי חול, יש לך קצת אחר, ואגם חביבות של מיקרו ועבדיו, בתוך חביבות, העבודה יקרה, שאותה תדפות הבית ימהרו, ולא ימתינו להחלפת הבתים, ויעבדו בבגדי חול. ואת הגמרא אומר רב נחמן מנועם, הנה לא. מה הפקור לדבריי, שמפייסים בבגדי חול דתנן, כתוב בפיתה במסכת תומיד, שלאחר שערכו את הבית, נתארו לחזנים, מסרו את הכהנים, שזכו בעבודו, חתנים, שמשים שבמקדש, ושמשים שתפקידם היה להלביש ולהפשיט את הכהנים, את בגדי הכהונה. והיו אותם צמתים מפסיטים אותם את בגדיהם, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. מה הילה באותם שזכו לפייס? שמפשיטים הם את בגדי החול שלבשו בשעת הפייס, ומלבישים אותם בגדי קודש לעבודה. הנה מוכח שמפשיטים בבגדי חול. את הגמרא, אומר אבונה בר יהודה, אומר רב שישס, לא, באותם שלא זכו לפייס. דהיינו, מפייסים בבגדי קודש. ואילו שלא זכו לפייס, שמשים מפשיטים אותם את בגדי הקודש, אוכל נמי מסתברי, מסתבר כדברי רב שישס, שהמשנה דיברה באותם כהנים שלא זכו בפייס, שמפשיטים אותם את בגדי הקודש, ויסתר כדאי תוך באותם שזכו לפייס. תאמר כדברי רב נחמן, שהמשנה דיברה באותם כהנים שזכו בפייס, שמפשיטים מהם את בגדי הכל, מלבישים אותם את בגדי קודש, אם כן, צריך להסביר קצת בהמשך דברי המשנה. כתוב, לא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. כתוב, שכאשר היו מפשיטים מהם את בגדי החול, היו מניחים עליהם את המכנסיים ולא היו מפשיטים אותם. כתוב לדברי רב נחמן, שלא, שהיו משאירים עליהם את מכנסי החול בלבד. ואותם ימיניים שלא יהיה דבר קודם ללבישת מכנסיים תלבולוי מהו מכנסי בד יהיו על בסורוי. אז הנה רואים בהכרח כדברי רב שישת שהמשנה דיברה בכהנים שלא זכו בפייס שמפשיטים אותם את בגדי הקודש. אז זאת המשנה שאת מכנסי הקודש לא מפשיטים רק עד לאחר שהלבישו עליהם בגדי חול כדי שלא יעמדו ערומים. אם כדברי רב נחמן שמדובר שהם בגדי חול, מה הכוונה? לא היו משאירים עליהם אלא מכנסיים, הרי בגדי הקודש צריכים להיות מכנסי קודש מוקדום, שלא יהיה דבר שקודם אליהם. והידך לא יקל שיהוכי קטני עד תעודן עליהם בגדי חול, מלבישים אותם מכנסי קודש, ולאחר מכן היו מפשיטים אותם את בגדי החול, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. דהיינו, בעוד שהם לבושים בבגדי חול, מלבישים אותם דבר ראשון את מכנסיים, כדי שכאשר יעמדו אותם, לא יעמדו ערומים. אומרת הגמרא, אומר רב ששת מנועם מינלו, מנועם מינלו שמפייסים בבגדי קודש דתניה לשכת הגזית, כמין בתים כי גדולה הייתה, היה כמין בית גבוה. והפייס נעשה במזרחה, וזקן, זקן מהדיינים שמורה להם בסדר הפייס, יושב במערבה, והכהנים מוקפים ועומדים כמין יער, הכהנים מתקפים ועומדים בעיגול, אותו שגול, והפקודי בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהם, הממונה על הפייסות, בא ונוטל מצנפת מראשו של אחד מהכהנים, ועל ידי כך היו יודעים שממנו הפייס מתחיל. והממונה אומר מניין, ממונה את הכהנים כסדר עמידתם בעיגול, והכהן שבו הושלם המניין זכה בעבדה. ויסר כדאי תוך בבגדי חול, מצנפת בבגדי חול מאיקה. אז אם כן, איך כתוב שהממונה נותן מראשו מצנפת? הרי בבגדי חול אין מצנפת. נראית הגמרא, אין? יש מצנפת בבגדי חול כדתני רב יהודה ואיתי מרב שמואל בר יהודה, כהן שעשה לו אימו כתונת. כהן שאימו עשה לו כתונת שדומה לכתונת שבבית המקדש. רבי מסביר שאימהות הכהנים היו עושים להם בגדים כמו בגדי הקודש כדי להראות את עושרם ובנוי מלאכתם וכמה הם מהדרות במצנה. עובד בעבודת יחיד. כגון אותה תקף ומחתה שמוציא כהן גדול מקודש הקודשים בימים הכיפורים, שהיא עבודה שמוטלת רק עליו, כיוון שהוא הכניס אותם לשם, אבל הוא לא עושה את הציבור. אם כן, היא מצנפת בבגדי חול שעשתה לו אמו, אם כן אפשר לומר שמפייסים בבגדי חול, הממונה נוטלת אותה מצנפת שעשתה לו אמו. אומרת הגמרא, אומר אביי, מאמין אל השקעת הגזית, חצייה בקודש וחצייה בחול. היינו, בזה שכתוב, בית במזרחה, וזקן יושב במערבה, בזה שכתוב בברייתא שהגמרא הביאה לעיל, לשקעת הגזית כמין בסילקי גדולה, כמין בית גבוה, הפייס נעשה במזרחה, וזקן יושב במערבה. מכאן יש ללמוד שלשקעת הגזית, חצייה הייתה בנויה בקודש במקום שיש בו קדוש עשה הזורא, וחצייה הייתה בנויה בחול, חוץ למקום שיש בו קדוש עשה הזורא. וגם, שמה מיני, שני פתחים היו לה, אחד פתוח בקודש, שני פתחים היו ללשכת הגוד, פתח אחד שבטוח בקודש אל העזרה, ואחד פתוח בחול אל מחוץ לעזרה. ויתר כדאי תוך כולה בקודש. איך ייתכן שזקן יושב במערבה, ואומריו אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית הביתי לבד? ויתר כדאי תוך כולה בחול. אז אם כן, איך הפייס נעשה במזרחה? או בעינן בבית אלוהיקים נעליך ברוגש? צריך להתקיע כל המון עם רב שמתעסים לפייס. אלו, מה מיני חצייה בקודש וחצייה בחול? אז זקן היה יושב בחול, הפייס היה נעשה בקודש. ואיתר כדאי תוך פתח אחד יש לה, שפתוח לקודש. אז אם כן, איך ייתכן שזקן יושב במערבה ואותנן? הרצחות הבנויות בחול ופתוחות לתוכן קודש. אף על פי שהן בנויות בחול תוכן קודש, ואסור לשבת שם כמו שאסור לשבת בעזרה עצמה. ויסר כדאי תוך פתוח לחול, פייס נעשה, הרי צריך שהפייס יהיה בקוידש, וכתוב, בנויות בקודש ופתוחות לחול, אלא להפשמה מן השני פתחים היו לה אחד פתוח בקודש, אחד פתוח לחול.